כן, אז כידוע אנחנו בדף הזה. זאת אומרת, אנחנו רוצים ללמוד את ספר יהושע.
פועל כאילו מה?
אנחנו רוצים ללמוד את ספר יהושע. עשינו הפסקה קצת בגלל מילואים וחגים וזה.
בין
הזמנים. אז לכן אנחנו נחזור שנייה בעצם. הנקודה הראשונה שאנחנו רצינו לעצור בה, זה בעצם בדף הזה שעוברים בו מתורה לנביאים, הדף הריק בתנ"ך הזה, הלפה, אני חושב כל אחד מעצב את זה בתנ"ך שלו. שבעצם נראה לנו, מבט פשוט, שזה מעבר רציף, נכון? פסוק א' בספר יהושע, מתחיל ויחר מות משה, עבד השם, ויאמר השם אל יהושע בן נון, לשאת משה לאמור. כן, עד עכשיו ידבר השם אל משה לאמור, מכאן, ויאמר השם אל יהושע לאמור. סוגריים אני פותח, נראה לי שהזכרנו את זה. רוב הדיבור אל יהושע הוא ויאמר השם ולא וידבר השם. וידבר השם אל יהושע, נכון, אמרנו שאולי ב... כן, אז אמרנו שיש מקום אחד, כן, אם כבר נזכיר את זה, נכון, בפרשת, שהוא יבדיל שלוש ערים, ערים מקלט. בעצם הוא מקיים את ציווי השם. ואיפה זה כתוב? פרק... כף, פסוק א'. כן, וידבר השם אל יהושע למור. כאן כתוב וידבר השם אל יהושע למור, אבל מיד, הטעמים כאן מיד אמרו לנו, אל תחשוב לרגע שזה כמו וידבר השם אל משה למור. וידבר השם אל משה למור, נכון, יש שם רק טיפה סוף פסוק. פה אנחנו שמים מונח זרקה, מונח זקף קטון כדי לעצור את זה, וידבר השם אל יהושע למור. כן, אמרנו שזה דומה מאוד גם כן אל הדיבור שיוחד לאהרון אחרי מות בניו. הדיבור למשה הוא שונה מהדיבור לכל הנביאים. זה סוגיה בפני עצמה, הפער בין האספקלריה המהירה לאספקלריה שאינה מהירה. אבל הנקודה היותר משמעותית שאותה אנחנו רוצים לדבר, נכון, שבעצם זה נראה לנו שזה טבעי, רצף טבעי כזה, ובעצם לא ברור שזה כזה טבעי, המשך הנבואה. נכון, התחלנו מהגמרא, גמרא מסכת נדרים אומרת, אם מלא חטאו ישראל, לא ניתן להם אלא חמישה חומשי תורה וספר יהושע בלבד, שאלמלא שרקה של ארץ ישראל. אה, אני לא כתוב כאן. כי ראינו את זה בדף. שרקה של ארץ ישראל. ואמרנו שבעצם מאחורי הגמרא הזאת מסתתר שלושה משפטים, נכון? משפט אחד, שכל ספרי הנבואה הם בעצם, כי ברוב חוכמה רוב כעס. זאת אומרת, הם תוצר לא של משהו אידיאלי, אלא של כשל, כשל במציאות, איזשהו בעיה שהצריכה את אלוקים לדבר נבואה. אבל בלי זה, מה שהיה לי להגיד, כל מה שאמרתי, הקדוש ברוך הוא, דיברתי בטובה. במשפט שני, שאני צריך ללמוד אותו ולהבין אותו דרך ספר יהושע, למה ספר יהושע כן נכתב שיוקה של ארץ ישראל. אבל מאחורי שני המשפטים האלה אמרנו יש משפט אחר. משפט מקדים, שבעיקרון אחרי חמישה חומשי תורה צריכה להיות שתיקה, שתיקה אלוקית במובן מסוים, הפסקת הדיבור האלוקי. ואז עשינו איזו סקירה קלה, כאילו, נכון, כזאת שבעצם, של התהליך הנבואה, שדיברנו שבעצם על משה זה בעצם סוג של נבואה, היא בעצם דיבור, נכון, כמו שאנחנו נתקל בתחילת פרשת השבוע שלנו. אנחנו לא יודעים מה היה היחסים בין אברהם לבין הקדוש ברוך הוא עד תחילת הפרשה שלנו. פתאום ויאמר השם אל אברהם לך לך. זאת אומרת, לא כתוב איזשהו מבוא, איזשהו הכנה, איזשהו מדרגה. כלומר, בספר בראשית אנחנו רואים שכשהקדוש ברוך הוא רוצה להגיד למישהו משהו, הוא אומר לו. אצל משה בספר שמות אנחנו דבר ראשון השם לא מדברים אף אחד, נכון? המציאות מדברת, יש להם וידום ועינו אותם וקורה כל מה שקורה, ויזכו ולזה. ואז אנחנו רואים את המבוא לדיבור עם משה. נכון, שיש את הסנה, והיה השם כיסר למעוד, ואז יש הקדמה, אומר לו, תשמע, בוא אני אגיד לך מי אני. אני אלוקי אבותי, אלוקי אביך, נכון? נכון, ראינו את זה. נכון, בספר שמות, פרק ג' נכון, זה היה הפסוקים שם, שזה בעצם מין מבוא לנבואה הזאת, נכון? כתוב ככה ג' פסוק ו' היום הם אנוכי אלוקי אביך, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב ואסתר משה פניו כי יראה מביט אל האלוקים ועד עכשיו, נכון גם שאל נעליך מעל רגליך פסוק קודם מבוא, מבואות כאלה לדיבור האלוקי אז אמרנו בעצם כאילו שהיה מי כאן קורא מעבר כלשהו שבעצם אולי הפסגה שלו מעמד הר סיני נכון, מעמד הר סיני הפסוק המיוחד וייחודי שיש בתורה פסוק פרק כ' פסוק א' בספר שמות וידבר אלוקים את כל הדברים האלה למו למי? לא כתוב, נכון? בדרך כלל וידבר השם אל משה ויאמר השם אל יהושע פה וידבר אלוקים את כל הדברים האלה למו דיבור ישיר למה? לכל עם ישראל ומכאן אנחנו ראינו בעצם דיאלוג, נכון? מוזר. יש לנו את השלוש תחנות שמדברות על מה שקורה מיד אחרי מעמד הר סיני. תחנה הראשונה מיד בספר שמות מיד אחר כך, אז ראינו את מה קורה כאן. ראינו שבעצם, נקרא שנייה, תסתכלו בפרק כ' פסוק י' ד' וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים את כל השופר ואת הר השם והר העם וינו ויעמדו מרחוק. ואמרנו משה דבר אתה עמנו ונשמע ולדבר עמנו אלוקים פן נמות. ואמרו משה אלה אמרתי רק אם אבו נוסעת אתכם באלוקים ועברו תראתו על פניכם לבלתי תכתב והיום הודעה מרחוק ומשה ניגש אל האופל אשר שם האלוקים כן, אז מה ראינו כאן? ראינו שבעצם כמו שהתגשנו את זה בעצם העם ישראל מרגיש שמה שאם יהיה המשך של דיבור אלוקי איתם יהיה מוות נכון? וירא העם וענו מרחוק נכון, בשכר שבדיוק רגע, שנייה אחת, אני אגיד מה שכר רצה להגיד, ואז כשאני לוקח את הסיפור הזה ורץ איתו לספר דברים, לפרשת ויתחנן, ואף זה יוצא נראה לי, פרק ה', פסוק י"ח, הוא ניתן נכון, ויהי כשומעכם את הקול מתוך החושך והר בוער באש ותקרבון והיה קול ראשי שבטיכם ותקניכם ותאמרו הנראינו השם אלוקינו את כבודו ואת גורלו ואת קולו שמענו מתוך האש היום הזה ראינו כי דבר אלוקים את האדם וחי ואתה לא נמות כי נאכלנו האש הגדולה הזאת אם שאוספים אנחנו לשמוע את קול השם אלוקינו עוד ומתנו כי מי כל בשר ששמע קול אלוקים חיים ידבר מתוך האש כמונו ויחי קו אתה ושמע את קול אשר יאמר השם אלוקינו ואת תדבר אלינו את קול אשר ידבר השם אלוקינו אליך ושמענו ועשינו וישמע השם את כל דבריכם ודברכם אליי, ואמר השם אליי, שמעתי את כל דברם הזה אשר דיברו אליך, הטיבו כל אשר דיברו. מי ייתן ולבם זה להם, נראותי ולשמעו את כל מצוותי, כל מיני מה ניתב להם ולבניהם לעולם. לכם או להם, שובו לכם לא עליכם, ואתה פה עמוד עמדי, ואדבר עליך את כל המצווה והחוקים המשפטים אשר תלמדם ועשו בארץ, אשר אנחנו ניתן להם למשתה. אז אמרנו שבין שתי התיאורים האלה, יש הבדל תאומי, נכון? מה ההבדל התאומי? את פה כתוב, והיה רעם וינו מרחוק, ודבר איתנו פן נמות, ופה התיאור הוא בעצם כאילו, אמרנו, זה לא סותר, אלא כאילו זה לאיפה המצלמה מסתכלת. נכון? אמרנו, המצלמה, כשהיא מסתכלת על ספר שמות, היא רואה, עושה לנו זום על איך עם ישראל הולך אחורה. ודבר אתה עמנו פן נמות. ובספר דברים, כל הזום הזה הוא מתואר הפוך, נכון? שמה? ותקרבון אליי. רואים את המתקרבים, מי? ואשר שבטיכם ותקניכם. נכון, בסדר, לא כולם מתקרבים, רק הם.
או לא כאילו...
מה אתה אומר?
קורא להם, לא?
לא, לא כתוב. ותקרבון אליי כולו כל אשר שבטיכם. שווהך הם עכשיו מספרים את אותו סיפור שבספר
שמות. הוא לא כאילו אומר להם?
לא, איפה אתה משהו קורא? אומר להם.
לא, כי זה לא נשמע כאילו כמו תיאור של סיטואציה. טוב, לא בסדר.
אין פה דיבור של משה, זה עם ישראל מדבר פה עכשיו. אז בדיבור של עם ישראל עכשיו, הסיפור בספר שמועות הם אמרו פן עמוד, נכון? עכשיו פה, איך הם אמרו? היום הזה ראינו כי דבר הקים את האדם וחי. בסוגריים, אתה למה נמות? כי אם יושבים אנחנו נשמע את כל השם, עוד ומתנו. נכון, יש כאן את המוות, אבל כי מי כל בשר ששמע כל אלוקים מחיים מדבר מתוך האש כמונו ויחי. זאת אומרת, החוויה שמתארים כאן זה חוויה של חיים. לעומת החוויה שמתארים שם, שהפחד של פן נמות. שם משה מדבר איתה. מה משה אומר להם? נכון, פה כתוב פסוק אף ג' קרב אתה ושמע את כל אשר אמר השם, ואז וישמע השם את כל דבריכם. אבל בספר השמות זה לא כתוב. מה כתוב בספר השמות? ויאמר משה לעם אל תיראו כי לבעבור נשאת אתכם בא אלוקים. מי מדבר? משה, לא אלוקים. והוא מעביר עליהם ביקורת, נכון? משה מעביר ביקורת עליהם, אומר להם אל תיראו. בדיוק הפוך, הקדוש ברוך הוא רוצה ש... מה הוא רוצה?
שתשמעו אותו,
כלומר שתהיה נבואה שורה בקרב ישראל, בכל העם. והם אומרים לו לא. ואז אמרנו שהפרשייה כאן, פסוק כ"ה, מי ייתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי ולשמוע את כל מצוותי כל הימים, זה מתכתב עם פסוק אחר, בפרשייה אחרת. איפה? בפרשת בהעלותך. פרשת בעלותך, כן, סוף פרשת בעלותך, יש שם את אספה לי 70 זקני ישראל, כן, שהשם אומר לו תציל מרוחך עליהם. ואז קורה דבר כזה, אלדד ומידד מתנבאים במחנה, פרק יוד א', נכון? פסוק כבזעים. והיה רצונה ואליל משה ומדד ומדד מתנבאים במחנה, והיה נרשוע בינון משרת משמח ומד אדוני משה כלהם. ויאמר לו משה מקנאת לי, ומי ייתן כל עם השם נביאים, כי ייתן השם את רוחו עליהם. נכון, נביא, כאן מתלבטים קצת בפרשנים, מה הסיפור כאן? איך קרה בכלל קרה התופעה הזאת? אבל בעצם הם מדייקים את המושג הזה של רוחו עליהם. נכון, כשמשה נמצא איתם, אני רואה את שנייה לפסוק י' ז', כתוב, וירדתי ודיברתי ממך שם, והרצלתי מן הרוח אשר עליך, ושמתי עליהם ונשאו איתך במסע. זאת אומרת, מה התהליך שצריך להיות? שהשם מדבר אליו, וככה זה גם בפסוק כ"ה, ויצל מן הרוח אשר עליו, אשר על משה, ויתן השבעים הזקנים. זאת אומרת, בעצם כל השבעים הזקנים מתנבאים מה? מכוח משה. אלדד ומידד מתנבאים במחנה. מכוח מה? מכוח עצמם. ואז מה משה אומר? מעולה. זה מה שרציתי. עוד בפרשת יתרו אני צעקתי עליכם. מה צעקתי לכם בפרשת יתרו? כי תן... זה. צעקתי עליכם. כי לבעבור נעשות אתכם. ובעבור תהיה אותו על פניכם. בדיוק ההפך. הוא רוצה את זה שתשמעו. השם רוצה לדבר איתכם ישירות, ואני רוצה שדבר איתכם ישירות. אז עד לכאן זה נראה שזה בעצם איזשהו בעיה. מגיעים לספר דברים, אנחנו רואים הפוך, שהקדוש ברוך הוא אומר, הטיבו אשר דיבר, שהם לא רוצים נבואה. נכון? הם לא רוצים נבואה. הם רוצים שבעצם דבר אתה, משה, ואנחנו נהיה בלי זה. ואז זה טיבו אשר דיבר, אמרנו שזה קשור לזה, מי ייתן והיה לבבם זה ליראה אותי. זה אותו דבר, בעצם כמו שאומר משה, מי ייתן מה ויהיו כל המשה נביאים, הוא אומר לא, טוב, טוב שיהיה להם את היראה הזאת, ככה זה נשמע פה מהשם. ואז הגענו לתחנה השלישית של הסיפור הזה של הנבואה לעם ישראל, שזה בפרשת שופטים. נווה, אני מצטער שאני עושה את זה ככה בתמריץ. אני רוצה לנסות להגיע היום לסגור קצת את המבוא הזה אולי, אם נספיק. ואז בשבוע הבא להתחיל את ספר יהושע. אז נכון, בספר דברים פרק י
דברים
ספר דברים כן ספר דברים פרק י ח עכשיו כאן מתחילה הפרשה הזאת וצריך לקרוא אותה מפסוק ט כי אתה בא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך לא תלמד לעשות כתוב אבות הגויים ההם לא ימצא בך מעביר בנו וביתו באש, קוסם קסמים, מעונן ומנחש ומחשף וחופר חבר ושואל אוב ועידוני ודורש אל המתים. כי תועבת השם כל אוסל אלה, ובנגלה לתועבות האלה השם אלוקיך מוריש אותם מפניך. בסדר? תמים תהיה עם השם אלוקיך. כי, עכשיו, אני כבר פותח כאן שיש כאן, נכון, יש כאן עצירה, שימו לב שיש כאן עצירה. חכמים, תקנו כאן תעליות. עצרו כאן, תמים תהיה עם השם אלוקיך. אבל פשט הפרשייה הוא לא עוצר כאן. פשט הפרשייה ממשיכה. כי הגויים האלה אשר אתה יובש אותם, ומעוננים וקוסמים ישמעו, כן, אותם אלה שלפני רגע, לפני שני פסוקים, אני אמרתי לך שיש איסור, נכון? איסור של קוסם קסמים, מעונן ומנחש ומחשב. ואתה לוחן, השם אלוקיך, מה השם אלוקיך? נביא מקרבך, מאחיך, כמוני יקים לך השם אלוקיך, אליו תשמעו. ככל אשר שאלת, מי עם השם אלוקיך בחורף ביום הקהל למום, לא עושים לשמוע את כל השם אלוקיי, ואת האש הגדולה הזאת לא יעוד ולא עמוד. ואומר השם אליי, יטיבו אשר דיברו. נביא, הקים להם מקרבכם כמוך, ונתתי דבריי בפיו, ודיבר אליהם את כל אשר עצבנו. והיה האיש אשר לא ישמע את דבריי, שדבר ישמי, אנוכי ידוש מימו. כן, ואז יש כאן נביא שלא יזיד, יש כאן כמה מצוות בנביא הזה, אבל בעצם הפרשייה הזאת היא באה בעצם לסכם את הסתירה שאנחנו רואים במושג הזה יום הקהל. יש יום, נקרא יום הקהל, היום, למה נקרא יום הקהל? היום שבו אלוקים דיבר אל כל הקהל. נכון, זה היה פעם אחת מיום בריאת העולם עד, נכון, להיום, שהשם דיבר אל כל הקהל. נכון? נכון, הרמב"ם מפורסם, נכון, באיגרת תימן, שוב ושוב ישולמית, שוב ושוב נחזבך, ותחזור במשולמית, כמחולת המחנה. נכון? שהגויים, מכירים את האיגרת הזאת, איגרת תימן?
כן.
אתה מכיר?
מכיר,
לא למה. אז בטח אצלכם למדו את זה, לא?
מכיר, רק
משלושת השבועות. אז איגרת שם, בעצם היה איזה רדיפות שם בתימן, היה שם התלהבות אסלאמית, היה להם איזה אמונה במשיח שלהם, קשור מאוד, אצל השיעים יש להם תקוות מאוד גדולות למשיח של האסלאם, מהדי. קיצור, ואז הרמב"ם שלח להם מגילת חיזוק. שם הוא כותב את זה.
הם לא שאלו את הרמב"ם כאילו מה לעשות או משהו?
כן, נכון, כן, שאלו את זה. ובאיגרת החיזוק הזאת, אז הוא אומר להם, שכנסת ישראל אומרת לגויים, אומר לה שוב ושוב לשולמית, בואי, תצטרפי אלינו. מה יש לכם, תראה, אנחנו מצליחים, אנחנו, נכון, גם אותו האיש.
כאילו, מה שמסביר את זה, כאילו שם, כאילו הם נמצאים שם באיזשהו ריקוד כזה, ואז כאילו אומרים כאילו שוב ישוב השולמית, ואז יונה להם אתה חזור בשולמית כמכונת המחניים. כאילו שאני לא חשובה מספיק, שאני לא שפלה מספיק בשביל לרקוד איתכם כאילו כמכונת המחניים.
כן, לא, אבל זה רמב"ם אומר את זה ככה, מה זה כמכונת המחניים? תביאו, אומרת להם, כל עוד אתם לא מביאים לי מעמד, כמו מעמד הר סיני, אטרקציה כזאת, של אלוקים מדבר אל 600 אלף איש, פחות מזה, כשזה איזה משוגע, כל כך הרמב"ם קורא לו, אומר, אלוקים דיבר אליי, בסדר, יש משוגעים, לא יודע, אני פעם עבדתי בירושלים, זרח ירושלים, הייתי נתקל בהרבה משוגעים שיש להם המון המון דיבורים. יש אנשים כאלה שיש להם דיבורים. אז היה מוחמד כזה גם כן, עם כל מיני דיבורים. בסדר, אני לא מתפעלת מזה כנסת ישראל. כי מחולת המחנה היא מעמד שבו אלוקים דיבר עם כל עם ישראל. אז את זה, אין כזה. נכון? גם הכוזרי, נכון? ורבי יהודה הלוי, גם כן מעמיד מעמד הר סיני. כנקודת עוגן מאוד של ביסוס האמונה הישראלית, נכון? שזה לא בסתר, לא במחווה, לא באיזה...
גם יציאת מצרים, זה גם, כאילו, בסוף זה גם עובדה אותו...
נכון, נכון, יציאת מצרים, תמיד יכול לתאר את זה כתיאור כזה של איזה עם שיצא וניצל את המשברים האקולוגיים וה...
בסדר, לא, אבל אני אומר, יש פה כאילו גם איזה מקרה שכאילו כל עם ישראל לא חוזה מחזה אלוקי. כאילו ספציפי, כאילו...
אני אגיד את זה אפילו יותר חריף. כן, נכון, נכון, נכון. מה שאתה שפחה שם, נכון, נכון. אני אגיד את זה בנקודה, אני חוזר שנייה אחת למושג נביא. נביא זה מלשון ניב, מלשון דיבור. דיברנו על זה, הזכרנו את זה, נחזור על זה עוד מעט, אבל שנביאי כן, הבאים את הגמרא מסכת מגילה, נכון, שאומרת שיש 48 נביאים, נתנבו להם לישראל, נכון, זה מה שמופיע פה, בתנך, ואז שאלת שאלה, מה אתם צופים, אבל הבאתי שיש מקום אחר, שיש 400 נביאי השם, נכון, איפה אצל אחאב, נכון, אחאב ושפט, רוצים לתת למלחמה, להחדיר את גלעד לעם ישראל, ושפט אומר לאחאב, תשמע, אני... צדיק, אני אעשה לך מה שקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה נביאים. חב מביא לו, לא את נביא הבא, 400 נביא השם. וכולם מתנבאים אותו דבר. שמה? שתעלה ותצליח, נכון? לא זוכרים, קראנו את זה בספר מלכים, פרק א', מלכים א', סליחה, פרק כ', נראה לי, משהו כזה.
זה לא הנביאים שהתחברו במערה?
לא, זה 100 נביאים, 50 במערה, 50 במערה שהושמדו. אבל כאן, פרק כ"ב, פסוק ב', ויהי בשנה השלישית וירד יהושפט מלך יהודה אל מלך ישראל, ויאמר מלך ישראל אליו אליו, ודעתם כי לנו עמוד גלעד ואנחנו מחשים לקחת אותה מיד מלך ארם. ויאמר יהושפט, תלך איתי למלחמה, עמוד גלעד, ויאמר יהושפט אל מלך ישראל, כמוני כמוך, כעמי כעמך, כסוסי כסוסיך. ויאמר יהושפט אל מלך ישראל, דרוש נא כיום את דבר השם. זאת אומרת, מה אני מבקש ממך? דבר השם, נכון? מה עושה אחאב? הוא לא משקר עליו. ויקבוץ מלך ישראל את הנביאים כ-400 איש. מה נביא השם? ואומר להם, הילך על עמוד גלעד למלחמה, ומה אם מחדל? ואומרו, עלה ויתן אדוני ביד המלך. זאת אומרת, שם השם, לא אומרים, הבעל. כי זה לא 400 נביא הבעל. ואומר שפט, אין פה נביא להשם עוד ונדרשה מאיתו? למה שפט רוצה עוד נביא? הוא אומר, קובלני, אין שתי נבאים נבאים, בלשון אחת. לא יכול להיות. הקדוש ברוך הוא לא מדבר איתם. זה חייב להיות בצורה אחרת. אז ודאי שיש פה נבואת שקר. נכון?
אז לא היו 400
נביאים. זהו, זה מורכב קצת הסוגיה פה.
או שאחד.
מורכב כאן כי יש כאן סוגיה, נכון? אבל עכשיו יגיע נביא אחד, שקוראים לו, נכון, מיכאי הוא בן נמלה, והוא אומר לא. שזה אומר... שהשם נתן את הרוח פה לכולם, בסדר, סוגיה מעניינת. איך הם ניבאו נבואת שקר, ואם הם נביאי שקר.
כאילו הוא לא פוסל את זה, כאילו, אבל...
מה?
כאילו לא...
לא, שנייה, זה נבואה... ודאי שזה נביאי שקר ונבואת שקר. זה. אבל השאלה איך לקרוא, איך להבין את זה, את הנבואת שקר הזאת, אותו דבר יש לנו את הסוגיה הזאת גם כן, אצל חנניה בן עזור, אצל ירמיה, גם כן. מה זה המושג הזה נביא שקר? האם נביא שקר? זה שרלטן כזה עושה הצגות, או איזה מישהו מאוד רציני דווקא,
שלא לא מבין נכון,
שהוא מתבלבל איפשהו באיזשהו מקום, הוא נופל באיזשהו צומת. בסדר, זה סוגיה. אבל אני רוצה שנייה עכשיו לחזור לשורש אצלנו, לספר שופטים, לפרשת שופטים, נכון? פרשת שופטים שם, מה הנקודה ש... שראינו כאן. רגע, למה הגענו עכשיו להגיד את זה? שרציתי להגיד, יום הקהל הוא יום ייחודי. אין מה? שהקדוש ברוך הוא ניבא לכולם.
מדבר
אלוקים אל כולם. זאת אומרת, אין פה דיבור מיוחד למישהו. כשהוא מדבר מיוחד ודבר השם אל משה, למור. זאת אומרת, יש כאן תחנה, קוראים לה משה, והיא הולכת למור. למה? נכון, זכרו תורת משה עבדי, כן, התורה בסוף תיקרא, נכון, ככה הרמב"ם מביא את זה. חותם הנביאים זה מלאכי, שהוא אומר, זכרו תורת משה עבדי, אחרון הנביאים. למה? כי התורה נקראת בסוף על שם משה. כי בא, כמה שהיא אספקלריה מהירה, היא נעמדה דרך משה. יש פעם אחת בכל המציאות, שהיה מעמד הר סיני, שבה אלוקים דיבר אל העם. וכולם שמעו, כל אלוקים, וכמו שקראנו קודם בפרשת ויתחנן, וחיו. נכון? פרחה נשמתם, טל של תחיית המתים. כן, זה לא פשוט. איך שחזרנו תמיד במדרשים את זה. נכון? מלאכי תבעות ידודון ידודון שעם ישראל. ברח, חזר. זה יום מאוד סוער. גם בתיאור הפירוטכני, נכון? קולות של שופר וקולות ובקים, וכל העם רואים את הקולות, מה זה לראות קולות. שזה יום ייחודי שאמרנו גם הרמב"ם מצד אחד באיגרת תימן, גם יהודה הלוי בכוזרי, זה יום שאנחנו מתבססים עליו. עכשיו, מה קורה אצלנו, המסקנה של יום הקהל, אחרי שראינו את הסתירות האלה בין פרשת יתרו לפרשת ויתחנן, אז כאן השם מגדיר את זה, נכון? אני חוזר, ככל אשר שאלת מי השם אלוקיך, מה שאלת? לא אוסף לשמוע את כל השם, ולא השם אליי, היטיבו אשר דיברו. זאת אומרת, המסקנה היא מה? שאני לא אוסיף לשמוע. אבל יש כאן עוד נקודה. מה הנקודה הנוספת? נביא, אקים להם מקרבכם כמוך, ונתתי דבריי בפיו, ודיבר עליהם את כל אשר עצבנו. עכשיו פה הגענו לנקודה מאוד חשובה, לנקודה לדף שלנו. איך להבין את המושג הזה של נבואה? יש לנו עכשיו נביא. מה זה הנביא הזה? אומר ספר החינוך, משורשי המצווה, לפי שתכלית מעלת האדם היא השגת הנבואה. ואין לו לבין האדם בעולמו אמיתת ידיעה בדברים כאמיתת ידיעתו בנבואה, שהיא ידיעה שאין אחרי הפקפוק. כי תבוא מעין האמת, ומעטים מבני העולם זוכים בה ועולים אליה, כי הסולם גדול מאוד. עגלו בארץ וראשו מגיע השמיים. מי זה האיש שיראה השם יזכה ויעלה בהר השם ידבח ויקום במקום קודשו? אחד מאלפי רבבות אנשים הוא המשיג למעלה זו, ובדו שראוי לכך. כן, תבטל נתווה, כי בהגיע איש אחד בדור אל המעלה הזאת, וידוע אצלנו וכו', שנשמע אליו בכל אשר יצווה. אז יש לנו מצווה, מה? אני חוזר לתחיל המשפט הראשון של ספר החינוך, שנצטווינו לשמוע בכל נביא מהנביאים בכל מה שיצוו. ואפילו יצווה אותנו לעשות בהפך מצווה אחת בין המצוות. לשעה כמובן וכו', כל הנקודה הזאת. אבל אומר ספר החינוך, תכלית מעלת האדם היא השגת הנבואה. כלומר, איך תיארנו את זה באופן ציורי לפני חודשיים? אדם צריך כל פעם בבוקר כשהוא אומר מודה אני, כל פעם בערב כשהוא אומר וידוי לפני שהוא הולך לישון, הגעתי היום לנבואה או לא הגעתי היום לנבואה? כן, בבוקר אני צריך להגיד, לרצות להיות נביא, בערב אם לא הצלחתי, כישלון. נכון, אמרנו, כל יהודי שלמציבה שלו, צריך להיות כתוב, לא פה נתמן הגאון הצדיק, פה נתמן עוד אחד שלא צריך להיות נביא. כן? זאת אומרת, אם זה תכלית האדם, זאת אומרת שאליה הוא קלה, קמה אליה, וזה המגמה, שהוא ישים, נכון, נכון, איך אמרנו, שמצאתי שם יסוד האדם, שיתבר לאדם חובתו בעולמו. מה חובתו בעולמו? נכון? אז פה התכלית של האדם זה להיות נביא. ומילא כל מי שלא מצליח להיות נביא, הוא או כישלון מהלך, או כמו שהספר החינוך נתן לנו אופציה, הסולם גדול מאוד, ואתה
בדרך.
נפלתי איפשהו בדרך. כן, נכון, גם אם הוא נפטר, הוא עדיין בדרך, כן, אני...
ואנוכי
יש לה... כן, רספיק, או איך קורה, יעקב, שאמר לעשיו, ואנוכי התנהלה לאיתי, עד כי יבוא, כן, מתי הוא יבוא? אחרית הימית, נכון? ועלו מושים בהר ציון, נו, שבועדת הר עשיו. אבל אז הספר החינוך אומר לנו, תשמעו, זה תכלית מעלת האדם. זאת אומרת, בעצם כל מה שאדם צריך כל הזמן, זה לרצות להיות נביא. וממילה, אחרי זה, אם אני מתחיל ברמב״ם, אפשר קודם ברמב״ם, בספר עצמו, ואתם פה תוספים עצמו, אבל אפשר קודם את ההתחלה, פחות מפה, 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 מיסודי הדת לידע שאל מנבא את האדם. ואין, יש לי פרק את זה בבית, אם אתם רוצים לראות את זה, אולי כאילו אחרי זה נהיה עוד הלכות קצת אחרים על דבר. הרמב״ם נכון, בהלכות יסודי תורה, הוא מביא כמה פרקים, נכון, זה פרק זין, חטט, יוד, שמתעסקים בסוגיה הזאת של הנבואה. אבל מכאן הוא אומר, מיסודי הדת לידע שאל מנבא את בני האדם, ואין הנבואה חלל אחר חם גדול, יש תנאים להיות נביא. כן, זה כל התהליך הזה. עכשיו, אחרי שעובר את כל התהליך, תסתכלו שלוש שובות מסוף ההלכה א', מיד רוח הקודש שורה עליו. כן, אז הוא אומר לך בעצם מה? יש האל מנבא, ויש תהליך, ויש בית ספר לנבואה, נכון כך הוא מתאב את זה, בסעיף ד', כל הנביאים האלה נבין בכל עת שיוצאו אלא מכוונים דעתם ויושבים שמחים וטובי לב ומתבודדים. שאין הנובע, כן, כן, כל התנאים האלה. מכוונים דעתם, יושבים שמחים וטובי לב. שאין הנבואה שווה לו מתוך עצות ולא מתוך עצות ולא מתוך שמחה. לפיכך בני הנביאים לפניהם נבל וטוף וחליל וכינור. והם מבקשים הנבואה. וזהו שנם הם המתנבים. כלומר, מהלכים בדרך הנבואה עד שינבואו, כמו שאתה אומר, פלוני מתגדל. אלו שהם מבקשים להתנבא, הם נקראים בני הנביאים. בסדר? אז יש לנו דבר כזה שנקרא בני הנביאים, יש לנו דבר כזה שנקרא תהליך נבואי. ואני צריך לעשות אותו לכאורה, נכון? האל מנבא, ספר החינוך אומר לנו, זה תכלית האדם. אבל כל הזמן עדיין קיים המשפט הבא. ואף על פי שמכוונים דעתם, אפשר שתשרה שכינה עליהם ואפשר... שלא תשרה. אחרי זה סעיף זין הנביא אומר ששאר שתהיה נבואתו לעצמו, ושאר שתהיה לאחרים. שנייה אחת, שזה זה לך שרציתי להגיד. לפני שאני רוצה לראות את זה. לא, אנחנו לא נכנס חצי בחזרה עכשיו.
כן, לא, אני לא חכבתי לשורים.
אז עכשיו זה...
זה טוב.
עשה לך סדר.
זה לא לפני הרבה זמן.
תראו. ככה, בפרק ת, הנה, זה שירות ההקשר של הסעיף שהבאתי איתו בפרק ת. דבר ברור מפורש בתורה שהיא מצווה, בסעיף א', יש פה, אתם רוצים להסתכל יעב, הלכה שם, פה זה מוצע מחבט. הלכות יסודי תורה, פרק ת, הלכה א'. זאת עוד התחלה שהיא צריכה בכוח שלך. יש? פרק ת' הלכה א'. לפני, לפני, כן. חוץ יסוד התורה. יסוד לפני ת'. כן, דבר מאוד מפורש בתורה שהיא מצווה או מצווה או מצווה, מצווה, עומדת לעולם ולעולמי עולמים. אין לה שינוי ולא גמרון ולא תוספת. שנאמר את כל אשר כל הדבר שאנוכי מצווה אתכם, אותו תשמרון לעשות, ולא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. ונאמר, ונגלות לנו ונאמר עד עולם לעשות כל דברי התורה הזאת. כן, אז בעצם התורה... כן, אני דלג עוד שתי שומות. הלמדת שאין נביא ושי לחדש דבר מעטה. אומר הרמב״ם דבר כזה. כל מה שהיה לאלוקים לדבר, הוא אמר בתורה. כמו שראינו במסכת נדרים. אלמלא חתול לא ניתן למעלה חמישה חומשי תורה. הדיבור האלוקי של, שנקרא תורה מלשון איך. נכון, התורה זה, נכון, חזר לומר לנו, אנוכי השם אלוקיך, זה המילה הראשונה של השם מדבר שם, נכון, זה נוטריקון, אנא נפשי כתביתי, את הנפש שלי כתבתי והבאתי. זאת כל מה שאלוקים רצה מאיתנו, או רוצה מאיתנו, או מתאר את הנפש של עצמו, כל זה נאמר בתורה. ואין עוד מה להגיד יותר. כאילו כל מה שהיה לקדוש ברוך הוא לבטא את עצמו, כאילו קצת קשה להגיד זה, אבל זה נכון, הנפשי כתביתי היבט, כל מה שלבטא את עצמו, נאמר בתורה. עכשיו אני חוזר לסעיף שבאתי לכם בדף בקודם, כן, סעיף ב', למה נאמר בתורה נביא הקים להם מקרב החיים כמוך? הרי אין לו מה להגיד הנביא הזה, הוא לא נצרח בכלל. נכון? ונתתי דבר בפי ודיבר אליהם את כל אשר עשינו, לא לעשות דעת ובה, אלא לצוות על דברי התורה ולהזיר העם שלא יבוא עליה, כמו שאמר האחרון שבהם מלאכי, זכרו תורת משה עבדי. נכון, עכשיו יש לו כוח, כמובן, אחרי זה לחדש, איך קוראים לזה, הוראת שעה וכו' לנביא. אגב, דיברנו על זה פעם, לחדש נובל. נכון, מחלוקת הרמב״ם ותוספות, האם כשנביא אומר לנו לעבור הוראת שעה, זה מכוח דווקא הנבואה שלו, או גם מכוח הסברה שלו. זאת אומרת, האם הוא מדרגת תלמיד חכם כזה, שהוא לא בא מכוח ההלכה שבו, לא בא מכוח הנבואה שבו, והוא אומר משלו, לא בגלל שהוא כמצווה אותו, זאת אומרת, אם אליהו בהר הכרמל, כשהוא אמר הוראת שעה, מעכשיו הקרבים לא, עכשיו לא מקרבים במקדש, אלא מקרבים בבמה, אפילו שנאסרו הבמות, האם זה בא כי השם אמר לו תעשה את זה, או שאליהו, כשליח של השם, אמר את זה, מצד עצמו. זה מחלוקת רש"י ותוספות. לא ראשי, רמב"ם, לעשות את הסוגיה הזאת. מלכת חינוך אמרנו שדן בזה. אבל הנקודה, אם אני מנסה עכשיו לחזור אלינו, מה יוצא לנו מכל הדבר הזה? איך צריך לראות את המושג נבואה? ככה אני קצת מנסה לסדר את זה. אני חושב שבעצם יש לנו כאן שני תהליכים שונים, נכון? הבאתי לכם פה גם כן את הרש"י, נכון? על 48 נביאים, כן, הגמרא אומרת, נכון? מגילה תנא רבנן, 48 נביאים ושבע נביאות נתנבאו להם לישראל, לא פיחתו ולא הותירו על מה שכתוב בתורה חוץ ממקרא מגילה. כן, אז אמרנו רגע מאיפה מקרא מגילה הזה, ותולקה, כבר היינו איש אחד מ-200 צופים, אחד מ-200 צופים שנתנבאו להם. איך אתה אומר לי שרק 48? הרי אלקנה הוא מ-200 צופים, מתוך 200, לא מתוך 48. נכון? דיברנו על זה, איך דיקו את הפסוק, מה זה מה 200 צופים, או הוא מרמה, מה זה מה 200? 200, 200 צופים, ככה דרשו את זה. ואז שאלנו, אנחנו למה לא הביאו את ה-400 שאנחנו קראנו קודם, כנראה שאלה נביאי שקר, אבל אלקנה הוא מתוך נביא האמת. אלא מה? התשובה, מאה וטוב אבו, נביאים היו לעם ישראל הרבה, כמה? כדתניא, הרבה נביאים עמדו להם לישראל, כפליים כיוצא מצרים. אלא נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה ושלא הוצרכה לא נכתבה. זאת אומרת, יש לנו שלוש נקודות, ככה אני חושב שצריך להסתכל על הדבר הזה. נקודה ראשונה, לא יודע מה הנקודה הראשונה, מה הנקודה השנייה, אולי נעבר את זה בינינו, מה יותר ראשוני בינינו. אבל נקודה ראשונה זה שכל מה שהיה לקדוש ברוך הוא להגיד נאמר כבר בתורה. ובמובן מסוים לא יבואו אליך בשמיים, ישאלו אותך, טיפית לישוע, עשית ותת באמונה, קבעת עיתים לתורה, לא ישאלו אותך, מתי התנבט על האחרונה. זאת אומרת, לא באים אל האדם בתביעה למה הוא לא נביא. כי בעצם אפשר לחיות את כל המציאות מתוך דבקות בתורה. מאוד יפה הראשר יש.
מה התפקיד של הנבואה?
או שנייה, יש כאן שתי שאלות. אני יודע מה, אני אגיד את שלוש הנקודות ואז השאלה שלך היא שאלה טובה. הנקודה הראשונה, מה ש... אמרתי שבעצם לא צריך נבואה. נקודה שנייה שאנחנו רואים, שיש רצון לנבואה, א', משה רבינו, נכון שהוא רוצה שכולם ייתן כל מה שהם יהיו נביאים, ב', שרצונו יתקיים לפחות כפליים כיוצא מצרים, נכון? זאת אומרת, הוא קיבל את מה שהוא רצה במהלך הדורות.
אפילו
פי שתיים, נכון? הוא רצה פי שתיים, קיבל, פי שתיים עם הוכחה, לא, חזל, כשאומרים את המספר הזה, הם לא אמרו, טוב, 1,200,000. מה הם אמרו? כפליים כיוצא מצרים. כן היה להם דגש לחזור ליוצא מצרים, כן היה להם דגש להגיד לך, כמות הנביאים היא כפליים כיוצא מצרים. זאת אומרת, הרצון הזה של משה התקיים במובן מסוים, אפילו כפליים ממנו. ויותר מזה מה שאנחנו נראה עכשיו בהלכות ברמב״ם, או שאנחנו רואים את זה גם בתנ״ך עם חבל נביאים, עם הגם שאול בנביאים, עם מישהו מתנבא, עם דוד שמתנבא, אחרי זה כנגן המנגן ובלי הנביאים, אנחנו רואים שעם ישראל רצה נבואה, וקמה לנבואה, וניסה להיות נביא. נכון, אנחנו... הנבואה היא לא, נכון, היא לא, אין חזון נפרץ בישראל, נכון, כל מיני תקופות מסוימות, כמו שיש אצל שמואל, נכון, שלא יודע אם זה נבואה או לא נבואה, אבל רואים שזה קורה, רואים שיש נבואה. זה נקודה השנייה, נכון, כי סתם זה כאילו שני כתבים, אחד מצד אחד אני לא צריך את זה, מצד שני זה קיים. ואז מצד שלישי, מצד שלישי זה שכן צריך נבואה, שכן קיימת. איזה נבואה קיימת? אז אומר רש"י, נכון, אצלנו פה עובד הגמרא, נבואה שנצלחה לדורות. כן? מה, אומר אותו פה, לא. רש"י, רש"י במקום אחר אומר את זה, בחולי. אבל... יש כאן משהו סתם מאוד יפה בלשון של הראשר הירש. איך לקרוא את הפרשייה שלה? הוא אומר ככה, נכון, הפסוקים אומרים פה, לא ימצא בך מעביר בנו ביתו, קוסם קסמים, דורש של המתים, כי טובת השם זה, תאמים תהיה עם השם אלוקיך. אומר הראשר הירש, כאן עצמו. אחרי זה לא רק הוא אומר את זה, גם הרמב"ן אומר את זה. כן, זה לא, סתם, ראשון, לא, זה אחר שאתה רמב"ן, הראשר הירש מנסח את זה יפה. אבל זה, איך נדעי, רק תקרא מופיע ברמב"ן ובשאר והרבה ישנו אחרים. הוא אומר ככה, הגויים האלה שומעים אל מעוננים ואל קוסמים ועל פיהם הם מכוונים את חיי היחיד והכלל. ואילו, ואתה לא כן נתן לך השם אלוקיך. זאת אומרת, כתוב, ואתה לא כן נתן לך השם אלוקיך, אלא מה? תמיד תהיה נביא מתיהו בך מחיך כמוני? לא. אומר, עכשיו יש כאן צריך לעצור. השם יתקרב אליך ויתקשר איתך כמנהיג לגורלך או כמדריך מעשיך, ולצורך עיצוב חיי הפרט והכלל כבר נתן לך את תורתו בכתב ובעל פה, וכבר העניק לך את כל הדרוש לך כדי למלא בהצלחה את תפקיד חייך. כן, תורת השם בידיך ועליך לדלות את ביורה, וזהו. זאת אומרת, אומר, השם כבר נתן לך את הכל. כלומר, אומר, הפסוק נעצר, לא כן נתן לך השם. מה זה נתן לך? תמים תהיה שיטי, אם השם לוקחת, תהיה שלם איתו, עם מה? עם מה שכבר קיבלת. עם התורה.
זה לא שם את הנביא כזה מול זה עם ה...
לא, הוא אומר בשום פנים ואופן, אל תשים את הנביא הזה. יש איזה נפקמינות גם כן, כן? הוא אומר, אתה לא, אין אתה זקוק למעוננים, ואתה גם לא זקוק, אין אתה זקוק לתחליף טהור יותר ממקומה. אתה חושב שעכשיו הנביא זה האלטרנטיבה לקוסם קסמים ומעונן ומחשב. כי זה מישהו שיגיד לי את העתידות. זה לא התפקיד של הנביא. תכלית הנביאים איננה למלא בישראל את מקום המעוננים והקוסמים של הגויים. שעצם הצורך בתכלית זו כבר נשלל במאמר, תהיה תמים ותימים תהיה עם השם אלוקיך. את זה כבר סגרתי. אומר עכשיו יש את הפרשייה הזאת של מעוננים וקוסמים, סגרתי אם תמים תהיה השם אלוקיך, ואז עצרנו בקריאת התורה, אמרנו ברוך, כן, השם נתן לנו תורת אמת, אכן עוד מתוכנו, עשינו משברך לעולה, עצרנו, גמרנו. זהו, אני כבר לא מדאיג אותי המעוננים והמחשפים, אני לא מנסה להסתיב להם אלטרנטיבה, אני לא צריך עוד משהו חוץ מתורה כדי להתנהל בעולם הזה. אז מה זה, הנביאים? כל מעשינו ומחדלנו כבר הוסדרו במלואם על ידי התורה ועל ידי המורים והשופטים שנקבעו בידי השם. הנביא לא נשלח כדי שנשאל ממנו עצה על מעשינו, או כדי שנבקש ממנו גילוי נסתרות. הוא לא בא לספק את רצון האדם להשיג ידיעה שנמנה ממנו. השם לא שלח את נביאו כדי שנשמע מפיו מה שאנחנו רוצים לדעת, אלא הנביא נשלח אלינו כדי לומר לנו את מה שהשם רוצה שנדענו. הנביא איננו שלוחנו, אלא הוא שליח השם. ולכן אומר, לא נאמר הפסוק, אותו תשאלו. נכון? הרי מה עושים, מה אומר לך קודם? שהם שואלים אותם, דורשים אל המתים וכו'. הוא אומר, לא, אלא אליו תשמעו. בסדר? וזה מה שהוא אומר, השם ישתמש בנביא. זאת אומרת, בעצם הוא אומר דבר כזה, אני הבאת את זה בשביל שכמו פשוט אומרת בעניינים פשוטות ואחדות, אבל זה גם בראשונים ובשאר הפרשנים. וזה גם כן מה שאומר לנו כאן הרמב״ם. בעצם הנבואה היא דבר השם אלינו. זאת אומרת, יש לנו בעצם יש לנו את התורה שהיא מילאה לנו את כל מה שאנחנו צריכים לקבל, ויש לנו את זה שהשם ממשיך לדבר עם העולם. עדיין הוא מדבר, עדיין הוא נוכח. נכון? יש סיפור כזה בגמרא, נכון? איך זה קורה שם, נכון, אבל שהוא עושה לו תנועה שאלוקים עזב אתכם אצל הקיסר, נכון? בחנן היה לזה היה הסיפור הזה שמביאים אותו להתווכח עם איזה כומר, אז הוא עשה לו תנועה כזאת והוא עשה לו תנועה כזאת, אז הקיסר אומר, מה זה הדבר הזה? הוא אומר לו, הוא שאל, אמר, אלוקים עזב אתכם. אני אומר, לא, עדיין הוא שורה עלינו. הנוכחות האלוקית, זאת אומרת, בעצם הנבואה, ועוד יותר, הנבואה הזאת שנצריכה לדורות, היא באה לא בגללנו, אלא בגלל השם. היא באה כדי שהשם ימשיך להביא את הנוכחות שלו איתה. ואז בעצם, ככה מבינים גם הרמב"ן, גם האור החיים, את הפסוק הזה אצלנו. ויאמר השם אלי, היטיבו אשר דיברו נביא הקים להם מקרב אחיהם כמוך, ונתי דבר והם, כן, היטיבו אשר דיברו נביא הקים להם. זאת אומרת, זה מה ששאלת מהשם אלוקיך. זאת אומרת, לא שאלנו מהשם, טוב, אנחנו לא רוצים קשר. אלא נביא מקרבך כמוני, זאת אומרת, כמו שמשה היה, חוץ מזה שנתן לנו תורה, הוא גם היה המדבר אלינו מצד השם, המנהיג מצד השם, זה שמופיע לנו כל הזמן את דבר השם כאן, זאת, זה לא רק אמר לנו את התוכן האלוקי, אלא גם הוציא אותנו ממצרים, כאילו משה ובן עשה לנו שני תפקידים, נכון, להוציא את עם ישראל ולתת להם תורה. אז חוץ מזה שהוא נתן לנו תורה, הוא גם הוביל אותנו, הוא גם נתן לנו דיבור, שאיתו הלכנו במדבר, ואיתו אנחנו נכנסים לארץ, וזה מה שאנחנו מחפשים אצל הנביא. זאת אומרת, כשהם קיבלו, האור החיים אומר את זה ככה, גם אומר את זה בצורה אחרת, יש כאן קצת מחלוקת האם זה מעלה או חיסרון של עם ישראל. הרמב"ן האור החיים מבין את זה קצת כחיסרון, ככל אשר שאלת, שיכול להיות מצב של כל עם ישראל, אבל הוא אומר את זה ככה, שבעצם זה מה ששאלת. כן, נסבב מהנבואה לזה גם השם ייתן להם נביא. זה כאילו הפרי של מה שהם ביקשו. ומה שהם ביקשו? היטיבו אשר דיברו שמה? שהם רוצים נביא. היטיבו את אשר דיברו, זה לא שם, ומי ייתן ללבם זה, שמה להמשיך לשמוע לנביא. ובעצם נוצר מצב כזה, אם אני מסתכל, כאילו, בעיקר, נגיד ככה, אני חוזר שני אחת, שתי דקות לסיים. עיקר מה שרציתי בכן בשלושת השיעורים האלה, זה כאילו לפרק לנו את ההבנה הזאת, יש לנו הבנה טבעית. כן, אנחנו גומרים את החומש ומתחילים את ספר יהושע. זה נראה לנו כמו איזה ספר היסטוריה, קודם כל. זה אומר, קודם כל, התורה, התנך הוא לא ספר היסטוריה, אלא הוא בא לספר דבר השם. הדבר השני זה שגם יש כאן מעבר. לא סתם זה תורה וזה נביאים וזה כתובים. יש להם מדרגות שונות בהתגלות האלוקית. ובמובן מסוים צריך להיות שתיקה אחרי התורה. כאילו מצד העומר האלוקי, כלומר מצד, סתם קודם לא לי המשל הזה, הוא משל גבוה. הוא גרוע לא בגלל שהוא לא נכון, אלא בגלל שהוא טיפה לעומת הדבר הזה. נכון? בזמן החיים של הרב צבי יהודה, מה יצא מהרב זצ"ל? הרב קוק? יצא רק מה שהרב צבי יהודה הדפיס. נכון? רק מוסד הרב קוק היה. נכון? היה רק את המדפים הלבנים האלה. כל הספרות הנוספת, כל הקבצים וכל העניין, כל זה לא יצא. עכשיו ידעו על זה, כל הבעיה. שלא דעת, זאת אומרת, לא, כל התורה יצא כך. אז מה יצא אחר כך? כי מצד העומר, של, אם אתה רוצה באמת לשמוע את מה שאלוקים דיבר דרך הרב קוק, אז הוא אומר, תפיודה, הכל כבר יצא. התוכן עצמו אתה יכול לקבל את כולו ממה ש... אתה רוצה לפגוש את הרב קוק, לשמוע עוד דברים שלו, בסדר, אז יש לך איזה עוד קבצים וכאלה וכו' וכו' וכו'. זה משל גבוה, למה? כי זה אפילו לא במכפלות היחס לאלוקים, הדבר הזה. אבל הנקודת הפער הזה שבעצם אחרי התורה יש אמונות שתיקה. אני לא מצפה למצוא, כשאני עובר לספר יהושע, את
משהו שאין שם.
את העומר האלוקי, את האמירה שלו, את התוכן. מה אני מחפש כאן? אני מחפש כאן את הנבואה שנצריכה לדורות. זאת אומרת, את הליווי האלוקי של החיים. כאילו, את מדרגת, זה לא מדרגה של תוכן, זה מדרגה של הופעת השם בחיים. זה מופיע דרך הנבואה. ואז זה כולל את שתי המדרגות, גם את הציפייה לנבואה, את הרצון הזה, כמו שאומר הספר החינוך, או שאנחנו תיארנו, שבעצם זה תכלית האדם. הרצון לפגוש את האלוקים חיים, וסתם אולי נגיד את זה ככה, לא יודע אם זה מדויק מה שאני אומר עכשיו, אבל נכון, גם יש לנו בגן עדן שני עצים, את הדעת טוב ורע ואת החיים, נכון, לכל הישיבת אחת. כישלון שבעצם הוא יצא לכל מהעץ הזה קודם, אחרי זה מהעץ הזה. וכשעם ישראל קיבל תורה בעצם אולי הוא תיקן את חטא אדם הראשון במובן מסוים. אז אפשר להגיד, אולי ככה, שהתורה היא קשורה לעץ הדעת טוב ורע, קשורה לתוכן של, של, של המהות האלוקית. והנבואה שייכת לעץ החיים, שייכת לאיך החיים האלוקיים מופיעים מתוך המציאות. וזה שתי מדרגות שונות. ולכן גם זה מובן ההגדרה הזאת של חז"ל, שאלמלא כתוב ישראל, שכאילו הדיבור האלוקי בתוך תופעת חיים הוא לא היה צריך אולי להיכתב בכלל. כתוב ישראל זה גרם לזה שזה נהפך לחוכמה. נכון, ורוב חוכמה רוב כעס. החוכמה זה שוב כישלון, נכון, הרמב"ם שואל בתחילת מורה נבוכים, לכאורה, ככה אנשים מבינים, עד חטא אדם הראשון בן אדם היה
כאילו שלם כזה.
דפוק, לא יודע כלום. הוא היה מסתובב עמום כמו איזה קוף. נכון, זה הפילוסוף, שם שואל אותו.
וגם הוא כאילו יודע, ויש פתאום יודע מה רע, מה טוב.
כן, הוא הרחת. כאילו, הוא אומר פינס, אני הייתי שם הייתי אוכל עוד אחד. כן, נכון, כאילו, עד אבל, כמה שיותר. עוד קורס חינם מהאוניברסיטה הפתוחה של גן עדן. אבל אבא, לא, הפסדת. כי נהפכת לדמות שפוגשת את האלוקי, בצורה מבחוץ לה.
טוב ורע במקום אמת ושקר.
כן. טוב ורע במקום אמת ושקר, אבל בעצם זה גם הפכת את זה למורגש לעולם רגשי במקום עולם שכלי. עולם שכלי כאן זה לא שכל אפריורי, אלא מפגש בלתי אמצעי נקרא. כאילו, לא היה חציצה בין האדם לבין המבט האלוקי. על המציאות. נכון, האבות, נגיד, כאילו קצת אברהם אבינו, נהיו לו שתי, כאילו, כשתי יועצות, כאילו, הוא הצליח לראות במבט של תורה, את המציאות, קיים את כל התורה כולה.
זה בשיח של אברהם, השם, נשמע יותר דמות, שיח עם הקדוש ברוך הוא, ככל שעבר, ככל שהזמן עובר, הדמות, כאילו, זה שיח הוא פחות ישיר.
פחות ישיר?
ישיר. שהשיח עם אברהם הוא הכי קרוב למשל.
נכון. אבל הנקודה של זה שהתורה בעצם היא תיקון לזה, נכון? שבעצם אני יכול לפגוש את השכל האלוקי, את המקור של איך שצריך להסתכל על המציאות, מתוך עצמו. זה התיקון של זה. נכון? אם יקיימו את כל התורה. כן, התורה היא באה לתקן את החטא הזה. אבל הנקודה השנייה היא שיש עוד עץ. זה מחולק לשני עצים. כי יש את המבט על כזה, ויש את עצם החיים, עצם הופעת החיים, עצם הנוכחות האלוקית בתוך המציאות. לכן זה חשוב למושג הזה ש... באמת גם אהבנו שהזכיר את זה בשיעור האחרון שלו. על הדורות, נכון?
למה?
דורות, דורות. נכון, אבל כתוב כאן, נבואה שנצריכה לדורות. נכון? אהבנו, נכון, בשיעור הפתיחה שלו לזמן, דיבר על זה בשמה. על
כן, נכון, עם הקטורת,
כן, אבל הוא הביא את זה בעיני השם, זה מופיע שם הזיכרון לדור דורים. בסדר, הוא דיבר על המושג הזה של הדורות. יש שם זה מושג. אז הנביא בא להראות את דבר השם המתגלה בדורות, המתגלה בתוך החיים. ופה יש לנו באמת שתי תופעות שקורות בעצם זה שיש נוכחות אלוקית בתוך המציאות. זאת אומרת, לא רק העומר האלוקי, אלא הנוכחות האלוקית. הנוכחות הזאת יש לנו שני ממדים. ממד אחד, הצימאון האינסופי שלנו לנבואה, וכולל את ההכשרות אליו וכל זה. וזה יש כפליים כיוצא מצרים. ויש לנו את הממד של הנבואה שנצריכה לדורות. שזה כבר הופך את זה למשהו שבעצם גם היום זה חי. נכון? רק 48 נביאים, תוכן שלהם, תוכן כזה שהוא חי תמיד, לאורך כל הדור. בסדר? לא, אני לא רוצה לסגור את הדברים, אני בעיקר רציתי לפתוח את כיווני המחשבה של הדבר. אני רוצה להגיד, בעיקר אני אומר, שתי נקודות, שלוש דברים חשובים שעולים לי פה, שחשובים לי לפני שמתחילים את ספר ישוע. אחד, שזה לא מעבר פשוט. זאת אומרת, שלא לא מובן מאליו, ובמובן מסוים, לפחות מצד העומר אלוקים, מכאן ואילך יש שתיקה, אין דיבור אלוקים. מצד אחד. שזה לא מובן מאליו, זה נקודה אחת. הנקודה השנייה, זה שאולי עכשיו בדיוק הפוך. מואם הרבה יותר תופעת החיים. בדומה קצת אולי לספר בראשית, שיש לנו את הסיפור. נכון? התורה מדברת דרך סיפור, אלוקים מדבר דרך הסיפור האנושי. ועל גבי זה כן שונה ספר יהושע, זה מה שנתמקד אחר כך.
ספר, אנחנו נלמד לסדר?
ננסה, נראה לי. עוד לא הצלחת.
לא, כאילו...
כן, המשפט הבא, זה יהיה משפט פיור, המשפט הבא שאיתו נפתח את השיעור, זה שהספר יהושע ספר משעמם.
למה?
טוב, זה היה כותב.
למה? יש שם מלחמות.
מלחמות שמה הם בלי, או נצחים כל הזמן, אין שם...
יש דעי.
כן.